השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אז אני מתחיל לקרוא ולאט לאט נסביר. והנה, אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנזכרים לעיל, כשעה ושתיים. אז לפני שנמשיך בכלל, בואו, זה קצת מצחיק, להתבונן שעה, שתיים, אולי שלוש, אולי שעה ורבע. מה זה הביטוי הזה שאדמו"ר הזקן אומר, להעמיק בעניינים הנזכרים לעיל כשעה ושתיים? אז העניין הוא ככה. 78. קודם כל שימו לב איך כתוב, כתוב בלשון רבים. כשאעריך הרבה להעמיק בעניינים, איזה עניינים? העניינים שהסברנו בפרק כ"ט ובפרק ל"ד. מי זוכר בפרק כ"ט מה היה? העצה של הזוהר. העצה של הזוהר על טמטום הלב, שראש ישיבה במטיבתא דרקיא אמר שהאש לא נכנס לתוך העץ, לוקחים את העץ ושומרים אותו לחתיכות. ואז מה היה ההתבוננות, מי שזוכר? ההתבוננות היה מופנית לבנוני, שאומנם הוא לא עושה עבירות, אבל אומרים לו, יש לך נפש בהמית, והנפש הבהמית שלך יכול להתאבות לדברים שהם נגד השם. עצם העובדה שאתה מוכן, מסוגל להתאבות לדבר שהוא נגד השם, זה כבר עושה אותך יותר גרוע מבהמה. זה היה ההתבוננות של פרק כ"ט. אוקיי? מה ההתבוננות של למד? זה עצה של חכמנו זיכרונם לברכה. בפרק כ"ט זה עצה מהזוהר, ובפרק למד זה עצה מהחכמים. מה החכמים אומרים? הווה שפל רוח בפני כל האדם. ואיך? כי אם אתה תתבונן, אתה תראה שאתה לא מתאמץ בעבודת השם. ולא רק שאתה לא מתאמץ בעשה טוב, יכול להיות שאתה לא כזה נקי לגמרי בסור מרע, אז זה לא עבירות ממש, כי אתה בין אבק לשון הרע, להפסיק באמצע סיפור, וכן ללמוד. אז זה מה שלמוד פרק למה. אז עכשיו יהיה מובן למה כתוב עניינים לשון רבים. כי הוא מתבונן בעניינים שהובאו קודם, שתיים, אחד עצה מהזוהר ואחד עצה מהחכמים. ולמה כתוב כשעה ושתיים? אז שימו לב, כאשר עד בנוני בפרק כ"ט צריך להתבונן שיש לו נפש בהמית, והנפש הבהמית שלו יכול להתאבות גם בדברים שהם נגד, למרות שהוא לא עושה אותם בפועל, הוא מתאפק, אבל סוף סוף. אז הוא צריך להתבונן בדברים דקים, כי זה לא באמת רע בפועל. בפרק כ"ט, הבנוני שמה לא עושה עבירות. רק אומרים לו, תתבונן שיש לך נפש בהמית, שאתה גם יכול להתאבות לדברים. ובכן שמה בפרק כ"ט, היות שהבנוני מתבונן לא ברע בפועל שיש לו, הוא לא מתבונן ברע בפועל, אז הוא צריך המון המון להעמיק את דעתו כדי שאותה התבוננות תפעל בו משהו. ובכן על ההתבוננות של פרק כ"ט, זה מה שאדמו"ר כותב שעתיים. הוא לא מתכוון שעתיים, זה יכול להיות שלוש שעות, ארבע שעות. הוא מתכוון שכדי שהבנוני יהיה לו נמיכות הרוח מההתבוננות של פרק כ"ט, כאשר שוב מדובר ששמה הוא לא עושה עבירות, הוא רק צריך להתבונן שהוא, עצם העובדה שיש לו נפש בהמית שיכולה להתאבות לדברים אסורים, זה עושה יותר גרוע מבהמה. אז היות שמה בפרק כ"ט מדובר שהבנוני לא חוטא, כדי להגיע לנמיכות הרוח הוא צריך להתבונן הרבה זמן. אבל בפרק למד על מה עוד דיבר, אתם זוכרים? הוא פה תוקף את הבנוני יותר חזק. הוא אומר, גם אתה יותר גרוע מהקל שבקלים, כי הוא מתאמץ ואתה לא. ויכול להיות שלא רק בעשה טוב אתה לא מתאמץ, יכול להיות שאם אתה שם לב, לפעמים אתה גם נכשל באבק לשון הרע. אז פה הוא מדבר על דברים ממש שם רע בפועל. ובכן פה הוא יכול בקלות, בהרבה פחות זמן, להגיע לנמיכות הרוח. זאת אומרת, שימו לב, אם אדם לא עושה עבירות, כדי שהוא ירגיש כלום, הוא צריך המון המון, כי הוא לא כלום, הוא לא עושה עבירות. אז כדי שבכל זאת הוא ירגיש שפל, הוא צריך המון להעמיק בדעתו ולהתבונן, כדי סוף סוף להגיע למצב שהוא ירגיש שהוא אדם נחות. ועד כך, להגיע לנמיכות הרוח. אבל אדם שעושה עבירות בפועל, תוך שנייה הוא נזכר מי הוא, והוא מבין שהוא לא, הוא בחור לו לעניין, אז מאוד קל, הרבה יותר קל לו להתבונן ולהגיע לנמיכות הרוח. כי תוך שנייה הוא נזכר, כן, פה עשיתי ככה, פה עשיתי ככה. אז הוא לא צריך כל כך להעמיק בדעתו כדי להגיע למצב, להכרה שהוא אדם נחות. אוקיי? אז בכל אופן.
מה, יותר קל לעבור עבירה קטנה מאשר להתבונן שהוא לא בסדר?
לא. הכוונה פה, אתה צריך להגיע לנמיכות הרוח. אז בפרק כ"ט שההתבוננות היא בדברים מאוד, היא על דקות הרע, מדקות הרע להגיע לנמיכות הרוח זה קשה. ובכן, זה הביטוי שאדמו"ר הגדול אומר שהוא צריך להתבונן שעתיים. אבל כאשר אתה מתבונן על חסכונות של פועל, כמו אבק, לשון הרע וכדומה, פה תוך זמן קצר אתה יכול להגיע לנמיכות הרוח. אז זה מה שאדמו"ר הגדול כן אומר. אף אם יעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל, איזה עניינים? פרק כ"ט ופרק ל"ד, כשעתיים, כשעה ושעתיים, בפרק ל"ד שמדובר על עבירות בפועל, על רע בפועל, אז מספיק לו שעה. אבל בפרק כ"ט הוא צריך להתבונן שעתיים. כי קשה שם להגיע לנמיכות הרוח. להיות בנמיכת הרוח ולב נשבר, אז אם הוא יתבונן בכל זה, הוא יבוא לידי עצבות גדולה, לא יחוש. אז שימו לב, למרות זה מוזר, בפרק חבב בתניה, למדנו על גודל ההכרחיות לעבוד את השם מתוך שמחה. שני אנשים שנאבקים אחד עם השני, להפיל אחד את השני. אם האחד הוא בעצלות וכבדות, הוא ינוצח בקל, אפילו אם הוא גיבור מחברו. ככה ממש בניצחון היצר. אי אפשר לנצרו על ידי עצלות וכבדות הנמשכת מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות. אז פה אתה אומר שהאדם מתבונן, מעמיק את דעתו, והוא מגיע למצב של עצבות, אומרים לו נורא, לא יחוש. מיד אדמו"ר הזקן שואל, ואף שהעצבות היא מצד קליפת נוגה, ולא מצד הקדושה, כי בקדושה כתוב, עוז וחדווה במקומו. אז א' כל, במקומו, זאת אומרת המקום של הקדוש ברוך הוא. כדי שמקום יהיה מוכשר להיות מקומו של הקדוש ברוך הוא, חייב להיות שם עוז וחדווה. אוקיי? אז אם אדם הוא לא שמח, זה לא רק שהוא לא ינצח את היצר הרע. זה הרבה יותר עמוק מזה. הוא לא כלי לשכינה. השכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקום שיש עוז וחדווה. ונגיד לכם למה. עצבות, שימו לב, בהמשך אנחנו נתקדם בפרק, לאט לאט. אנחנו נראה פה שהאדמו"ר הזקן מדבר על עצבות ועל מרירות. אנחנו רואים פה תהליך בהתבוננות, תכף נראה את זה. ואנחנו נראה, אני אומר לכם בקצרה, עצבות זה שייך לקליפה, ומרירות זה שייך לקדושה. ואני אסביר לכם בקצרה למה, והחלק שנמשיך אנחנו נחזור על זה. עצבות זה כאשר אדם לא השיג את השלמות שהוא שאף להשיג. זה יכול להיות שהוא שאף, היה לו מאוויים כלכליים, כן, הוא חלם על משהו, והיות שהוא לא השיג את השלמות שהוא רצה להשיג, הוא עצוב. זה יכול גם מאוויים רוחניים. הוא, היה לו שאיפה, הוא רצה להשיג שלמות רוחנית, להיות בקי בגמרא, להיות אדם בעל צורה, להיות חסיד, הוא רצה להשיג שלמות, והיות שהוא לא השיג את השלמות שהוא רצה להשיג, הוא בעצבות. זה אומר בצורה פשוטה, זה נובע מישות. אני לא שלם כמו שרציתי להיות שלם. זה נובע מישות, ובכן זה שייך לתחום הקליפה. אוקיי? שייך לתחום הקליפה. עצבות זה בדרך כלל בא מישות. מה זאת אומרת? זה בגשמיות זה ודאי ככה. הפוח חידוש הוא זה גם ברוחניות ככה. אדם לפעמים עושה עבירה, והוא עצוב. למה הוא עצוב? הוא לא עצוב כי הוא התנתק מהשם, והוא גרם לאור השכינה לרדת לתוך ה... הוא עצוב כי הוא לא חסיד כמו שהוא רצה להיות. הוא רצה להיות בעל מדרגה, והתוכנית שלו להיות בעל מדרגה ברמה מסוימת התקלקל. אז להיות שהוא לא שלם כמו שהוא רצה להיות, הוא עצוב. זאת אומרת, בעצם אם הוא יתבונן ויעמיק בעצמו, הוא יראה שלא כל כך אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. אכפת לו מעצמו, שהוא לא שלם כמו שהוא רצה להיות. ולכן זה בא מישות. מה זה מרירות? מרירות זה שאני מתמרמר שעזבתי את הקדוש ברוך הוא. זה לא אני. אני לא ממוקד על עצמי. אני ממוקד על השם. עזבתי את השם, התנתקתי מהקדוש ברוך הוא. אני לא חושב פה על השלמות של עצמי, אלא אני ממורמר על זה שעזבתי את השם. שאני לא קשור לקדוש ברוך הוא. אז פה, היות שזה קשור לא למציאות שלך, זה קשור לקדוש ברוך הוא, אז פה זה קדושה. אבל שימו לב, למה כל ההקדמה הזו? אז אנחנו חוזרים. לכאורה העצבות זה לא שייך לקדושה, זה שייך לקליפה. כי בקדושה כתוב עוז וחדווה, ואין השרינה שורה אלא מתוך שמחה. עוד פעם, אותו דבר, למה? אין אני והוא יכולים לדור יחד. אדם, מי שהוא יש, הוא לא כלי לקדוש ברוך הוא. אדם עצוב זה בגלל שהוא יש. אתן לכם דוגמה. זה לא ברוחניות, זה בגשמיות מה שאני אומר לכם. ובכן זה לא בדיוק מתחבר לפרק, כי הפרק מדבר פה על זה שהאדם עצוב, על זה שהוא רשע וכדומה. כן, שיש לו נפש בעמית, שהוא לא מתאמץ, שהוא נכשל באבק לשון הרע. אבל אני אתן לכם דוגמה שעצבות בא מישות. הרבי הקודם אומר במאמר, אדם שעובד ובסוף החודש מקבל משכורת, הוא לא רוקד על השולחן. הוא לא רוקד על השולחן. למה? כי הוא קיבל מה שמגיע לו. וכשאדם מקבל מה שמגיע לו, הוא לא שמח במיוחד. יתרה מזו, רוב האנשים שמקבלים משכורת תמיד חשים שמגיע להם יותר. שבעל הבית לא משלם טוב, אולי במקום אחר הייתי מקבל יותר. אז לא רק שמי שקיבל משכורת לא רוקד על השולחן, הוא תמיד חש שחסר לו משהו. לעומת זאת, תארו לעצמכם שהבעל הבית יבוא בסוף החודש, ייתן את המעטפה, ופתאום ייתן מעטפה כפולה, יגיד, סתם מתנה בונוס, למה ככה? פה תשמח. למה? כי פה אתה תחוש שאתה קיבלת מה שלא מגיע לך. קיבלת מתנה. אומר הרב רץ אותו דבר. הבעל גאווה, הגאוותן, מי שיש, הוא חושב שזה שהוא בריא, שיש לו בית, שהוא נושם, זה השם חייב לו את זה. זה המשכורת שלו. אז היות זה המשכורת שלו, הוא אומר, מה זאת אומרת? אני קיבלתי מה שמגיע לי. ובכן הוא לא שמח במיוחד. לא רק שהוא לא שמח במיוחד, הוא תמיד מרגיש שאולי הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לו יותר. ובכן הבעל גאווה תמיד עצוב. מי שענב, מי שביטו, הוא כל הזמן מתבונן שזה שהוא נושם, יש לו ילדים בריאים ופרנסה והכל בסדר, זה הכל מתנת חינם מהשם. על זה נאמר ויוספו הענבים באהבה ישמחה, שהענבה, הביטול, הוא הכלי לשמחה. ובכן מי שלא בשמחה, סימן שהוא בעצבות. למה הוא עצוב? כי הוא יש. לא קיבל בדיוק מה שהוא רצה לקבל. הוא לא בעל מדרגה כמו שהוא שאף להיות. הישות שלו נפגעה. אז ממילא השכינה לא שורה שם. וכן לדבר הלכה, שצריך ללמוד תורה מתוך שמחה וכולי. מה זה וכולי? אז הרב מסתפק, האם זה גמרא בברכה? שאדמור כאן כותב וכולי למה הוא מרמז. מה זה וכולי? או שתכתוב, או שלא תכתוב. אז רב אומר, זה יכול להיות מסכת שבת שהשמחה היא כלי לחלומות טובות. כך כתוב במסכת שבת, שמי ששמח, זה גורם לו שהוא חולם חלומות טובות.
מה זה
גורם? מה? האדם הולך לישון בשמחה, הרי אדם ממורמר, אז הוא חולם דברים של מתח. כן, אז ממילא, או הרב אומר, אולי זה רמז למסכת ברכות שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. בכל אופן, מה שבטוח שצריך להיות בשמחה.
כובד ראש
זה
לא שמחה ביחד.
אה?
כובד ראש
זה
לא שמחה ביחד.
אז זה כתוב בתניה, שאם אתה לא יכול, היות שקשה לנו, אז עושים את זה בלילה קודם, אבל כשאתה נעמד להתפלל, אתה נעמד בשמחה. אוקיי? אז עכשיו, היות שאנחנו רואים שהעניין של עצבות שייך לתחום הקליפה ועניין של קדושה זה שייך לשמחה, אז איך אדמו"ר הזקן אומר שאם אדם יתבונן בכל מה שהזכרנו בפרק כ"ט והוא יתבונן בכל מה שהזכרנו בפרק ל"ד, גם אם מגיע לעצבות לא יחוש. איך לא יחוש? אם אני עצוב אני לא כלי לשכינה, זה קליפה. אז איך למרות זאת הוא לא יחוש? הוא אומר ככה, אף על פי כן, לא להפתיח עצירה, אלא שאם העצבות היא ממילא דשמיא, הוא מבחינת טוב שבנוגע. אמרנו שקליפת נוגע זה מורכב מטוב ורע. אני עוד פעם מציין שהטוב של הקליפת נוגע זה לא טוב כמו הטוב של הקדושה, והרע של הקליפת נוגע זה לא רע כמו שלוש קליפות הטמאות. זה לא, זה ממוצע של טוב ורע. אז אומר האדמו"ר הזקן ככה, אם אדם עצוב על העניינים הגשמיים, אז זה רע שבנוגע. אם אדם עצוב על, על, על העבירות שלו, על עבודת השם שלו, אז זה טוב שבנוגע. ובכן, א' כל, קודם כל הוא אומר לך פה, תדע לך, אתה צריך להתבונן כדי לפתוח את הלב, ועל ידי ההתבוננות תגיע לנמיכות הרוח. אתם זוכרים, אמרנו את זה שבוע שעבר. למה האדמו"ר הזקן נותן לנו שתי פרקים שלמים להתבונן בדברים שיגרמו לנו לנמיכות הרוח? למה הוא רוצה שהאדם ירגיש כל כך נחות? הביאור בזה הוא פשוט. איך הבינוני הגיע לטמטום הלב? אז אמרנו, אחד הדברים שגורים לטמטום הלב, יש עניין של מאכלות אסורות, אבל פה מדובר על הבינוני. אז זה לא מה שגרם לו. הוא לא אוכל מאכלות אסורות. אז איך הבינוני קרא לו טמטום הלב? אז פשוט, בגלל שיהיה לו זוויות רצון מהמצב שלו. הוא לא עושה עבירות. הוא מקיים את כל המצוות. אפילו ביטול תורה הוא לא עובר. אז הוא התחיל להרגיש, נו, סוף סוף אני בעל מדרגה. התחושה הזאת שהוא התחיל לחוש את להעריך את עצמו, זה מה שסתם לו את הלב. כי עוד פעם מה זה? ישות. ואין אני והוא יכולים לדור יחד. כלי מלא אינו מחזיק. ברגע שאדם חש את המציאות של עצמו, אז הוא מלא מעצמו, אז אין מקום לקדוש ברוך הוא. הלב נהיה סתום. ובכן אומר האדמו"ר הזקן, אנחנו צריכים עכשיו לעזור לך להרגיש עוד פעם שפל. כי מה שגרם לך לטמטום הלב, זה התחושה הזו של מחזיק טובה לעצמו, מפרגן יותר מדי לעצמו. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות התבוננות הפוכה, שיגרום לך להרגיש נמיכות הרוח. אבל מה, יש פה סיכון, שאתה תגיע לעצבות. אומר האדמו"ר הזקן, אם זה יקרה, אל תפחד. למה? א' כל עצבות במילי דשמיא, זה לא כזה נורא. זה לא קדושה, אבל זה קליפת נוגע. ובקליפת נוגע גופה זה החלק הטוב שבה. זה דבר ראשון. אחרי זה הוא אומר, עכשיו בסוגריים הוא אומר, היות וסוף סוף עצבות גם בעניינים של שמיים זה עדיין לא קדושה, לכן כתב האריז"ל שאפילו דאגת עוונות אינה ראויה, כי אם בשעת הוידוי אבל לא בשעת התפילה ותלמוד תורה, שצריכים להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא. היות וסוף סוף עצבות, גם מבין דשמיה זה עדיין לא קדושה, ובכן מותר לך להיות בעצבות, רק כשאתה עושה וידוי, כשאתה עושה אשלנו בגנו, כן? אבל כשאתה מתפלל ולומד, שאתה חייב עכשיו להיות בקדושה, אם אתה תתפלל בעצבות, אז לא תהיה בקדושה. אם אתה תלמד בעצבות, אתה גם לא בקדושה. כי הקדושה זה איפה שיש שמחה. למה? כי עצבות זה סימן לישות, ושמחה סימן לביטול. והקדושה נמצאת. מה זה קדושה? אתם זוכרים פרק ו'? איפה שהשכינה שורה. שומרים על מקום שהוא קדוש, או על אדם שהוא קדוש, שהשכינה שורה בו. והשכינה שורה רק איפה שיש ביטול. וסימן לביטול, שמחה. לא חסר לי כלום. מתי אדם מרגיש שחסר לו? שהוא יש. חסר לי ככה, חסר לי חם, נמאס לי, תוכלים אותי. הוא כבר מרגיש את עצמו. היה אחד שהגיע לצמח צדק ואמר לו, רבי, יש לי בעיה. בבית המדרש כולם דורשים עליי. כולם דורסים אותי, כולם דוחפים אותי. פה שאני הולך... אז אמר לו הצמר צדק, תפסיק להתפשט על כל הבית המדרש, וככה אתה תפסיק לחוש שדוחפים אותך. איפה שאתה... אתה נמצא בכל מקום, אז בכל מקום אתה מרגיש שדוחפים אותך. אוקיי? אז זה הדבר ראשון. אחרי זה אדמור הזקן מוסיף עוד סיבה מדוע אין נחוש לעצבות הזאת. אף על פי כן, אחרי כך היא עמידה להיקפיה, לא תחליט זו, להכפיה, לסית רעך במינה ודוגמתה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, מיני הוא בי, אבא לישדי בי נרגע, הוא פגע בו כי יוצא בו. אז בואו אני אסביר לכם מה הוא אומר. הגמרא, אני חושב, בסנדרין, אומרת דבר תמוע. היא שמה לב למשהו כזה מיוחד. אדם לוקח גרזן, ועם הגרזן הזה הוא קורט את כל העצים של היער. הגרזן בסך הכל זה הברזל הזה. מה מחזיק, מה בית יד של הגרזן? עץ. לקחו עץ מהיער, עשו מזה גרזן, ועם זה אתה הורס את היער. העץ קורט את העץ. הכוונה היא, שאתה רוצה להתמודד עם האויב, תשתמש באותו כלי נשק משלו. היות ואתה מותקף על ידי הנפש הבאמית, שמנסה להעלים על אור קדושת הנפש האלוקית, כן? אתם זוכרים את זה בפרק רפתת? בפרק רפתת אמרנו, מה הסיבה שאדם קם עם טמטום הלב? אז הוא אומר פה, והסיבה, רגע, היא גסות הקליפה שמגביה עצמה לאור קדושת נפש האלוקית ומסתרת ומחשיכה אורה. אז למה אתה עכשיו סובל מטמטום הלב? כי הקליפה והסטרח, הנפש הבאמית, שהיא מקליפת נוגה, מעלימה על לא קדושת נפש אלוקית. אז אתה מתמודד עם קליפת נוגה. כדי להתמודד עם קליפת נוגה, תשתמש בקליפת נוגה. קליפת נוגה כנגד קליפת נוגה. ככה זה עובר גם האנטיביוטיקה. מה האנטיביוטיקה עושה? הוא מייצר חיידקים, והחיידקים הורגים את החיידקים. אתה עושה חיידק והחיידק מטפל בחיידק. אתה מותקף מי הסית רעך? שהיא קליפת נוגה. אז תתקוף אותה עם קליפת נוגה. ומה זה? עצבות בענייני שמיים. אז על ידי העצבות בענייני שמיים, שזה הטוב שבנוגה, אתה ככה מוריד את ההלם והסתר של הקליפת נוגה. שהיא הנפש הבאמית. אז פה אדמור הזקן אמר שתי סיבות מדוע לא לחוש לעצבות. הסיבה הראשונה מדוע לא לחוש. כי למרות שזה לא קדושה, זה עדיין לא כזה נמוך וגרוע, זה טוב שבנוגע, וב' זה הדרך לטפל בזה. אין מה לעשות, זה התרופה, זה אנטיביוטיקה. צריך לה... שהחיידק ירוג את החיידק.
כי בהסבר הראשון זה בדיעבד, מקסימום...
או, הוא יגיד אחר כך, זה לא תמיד. זה לא תמיד. זה רק שאתה מרגיש שהנפש הבאמית מנסה להתגבר עליך, והוא מנסה להעלים ולהסתיר על לו קדושת נפש האלוקית, אז תוציא לו את הנפש, בוודאי ככה עושים. הוא יגיד אחר כך שהכי טוב לעשות את זה, זה כשאתה... אתה מכיר את התופעה הזו שפתאום באמצע היום קמת, אתה עצוב, משום סיבה. אז אומר אדמור הזקן, תנצל את המומנט הזה, אם אתה כבר עצוב, אז תנצל את זה עכשיו להיות עצוב בענייני שמיים. למה? ככה א' כל אתה מתפטר מזה. ואתה הופך את זה בדאגה בענייני שמיים. ראיתי היום הסבר נפלא של הרבי על זה. למה, אוקיי, נגיע לזה אחר כך. בכל אופן, זה נקודה שחסידות אומרת, למשל, אתן לכם דוגמה. אוקיי, בואו אחר כך זה. אז הרעיון הזה של הגרזן, שהבית יד שלו הוא מעץ, שעם העץ אנחנו קורטים את העצים, זה מרומז במאמר הזה. מה שאמרנו תקף, אמרנו, על זה נאמר, מנעובי הבא לשדה בנרגה. עכשיו יש עוד מהמחזל ממסכת שבת, אני חושב, הוא פגע בו כיוצא בו. אז אני חושב, הסתכלתי אתמול, אז שם כתוב שאחד בא והרג נחש. אז רבי שמעון, לא יודע מי זה היה, אמר שמי שהרג את הנחש, גם הוא נחש. הנחש הרג את הנחש. אותו דבר אצלנו, הקליפת נוגה, תוריד את הקליפת נוגה. הנחש צריך לה, עם העץ אתה קורט את העץ והנחש הורג את הנחש. זאת אומרת, היות שאתה מותקף מהקליפת נוגה, תשתמש בקליפת נוגה כדי להוריד אותה. והקליפת נוגה, שוב זה, העצבות בענייני שמיים. גם פה הרבי אומר שאפשר לדייק משהו יפה, אני אגיד זה ממש בקצרה. למה אדמור הזקן אומר, כך היא עמידה להכפיע על הסתרה אחת במינה ודוגמתה? יש משהו שהוא ממש מן הסתרה אחת, ויש משהו שהוא דומה לסתרה אחת. זה פרק חפתת, פרק למד. בפרק חפתת, שמדובר שהבינוני שמה לא עושה שום דבר רע, הוא רק מתבונן שיש לו נפש הבאמית שיכול להתאבות לדברים אסורים למרות שהוא לא עושה אותם בפועל. זה גוף העושה אותו יותר גרוע ומשוקט מכל הבעלי חיים הטמאים. אז שמה הוא לא באמת נגע בקליפה, אז זה רק דוגמה, זה רק דומה לקליפה. אז זה נאמר כדוגמתה. אבל פרק למד שאומרים לו, אתה לא מתאמץ בעבודת השם, יכול להיות גם שאתה נכשל באבק לשון הרעה. אז פה זה לא דומה, זה ממש הקליפה. במינה ומקצתה. ובכן, אם אתה צריך להתמודד עם דבר שדומה לקליפה, כדוגמת הקליפה, שזה פרק חפתת, או אתה צריך להתמודד משהו שהוא ממין הקליפה, שזה פרק למד, הדרך לזה היא עצבות בענייני שמיים. כן, מיני ומקצתה זה הולך על פרק חפתת ופרק למד. ובכן, גם במאמר חזל כתוב, כמאמר חזל מיני ובי. יש דבר שהוא רק ממין הקליפות, ודבר שהוא ממש הקליפה עצמה. אז עכשיו אדמור הזקן יתרץ לנו, הוא חוזר לפרק חבב. מה הפרק חבב? אוקיי. אחרי שאדמור הזקן בפרק חבב, בתחילת הפרק, הביא את הכלל הגדול, שחייבים להיות בשמחה, אם לא, אין סיכוי לנצח, הוא הביא שם פסוק, שלכאורה סותר את מה שהוא אומר. בכל עצב יהיה מותר. מותר מלשון יתרון. משמע שיש יתרון בעצבות. אז מה אדמור הזקן אומר שמה? לא, אם אתה תקרא את הפסוק טוב טוב, לא כתוב בכל עצב מותר, אלא יהיה. הכוונה ככה, העצב מצד עצמו, אין בו שום דבר חיובי. וזאת מדוע? הוא מביא הרי, העצבות מביאה לגבדות, עצלות, שאז אתה בטוח תנוצח על ידי הצד השני. אז אי אפשר לומר שדבר שגורם לכבדות ועצלות וגורם לכישלון, יש בו מטרה בפני עצמו. ובכן הפסוק אומר, יהיה מותר, יצא יתרון ממנו. ומה אמרנו? היתרון זה השמחה האמיתית הבא אחר העצב האמיתי בעתים מזומנים. ופה אני מזכיר לכם עליו בפרק חבב. אדמו"ר הזקן מדייק, העצב האמיתי, אם אתה עצוב כי חסר לך שעון או חסר לך מכונית, זה עצב בעניין השמיים, בעולמה, זה רע שבנוגע. עצב אמיתי שלכל הפחות אם אתה כבר עצוב, זה הדברים שאמיתיים, שקשורים לשמיים. זה מה שצריך להציב אותך אם כבר משהו מעציב אותך. וגם אמרנו שהעזבות הזו, האמיתית, זה רק בעתים מזומנים. מזומנים מלשון הזמנה. זאת אומרת, אתה מזמין מישהו הביתה. הוא לא יכול להגיע מתי שהוא רוצה. הוא יכול להגיע רק בשעה שקבעת לו. העצבות לא יכולה להתפרץ לתוכנו מתי שהיא רוצה. אנחנו מזמינים אותה. אומרים לו, אוקיי, אני סובל מטמטום לב שף, אני אטפל בך עכשיו. אז אני בעצמי יוזם את העמקה הזו, אני מעמיק בקריאת שמע, בתיקון חצות. אני זהו חושב שיוזם את זה. אני הזמנתי אותך, ואני הזמנתי אותך לזמן קצר, חצי שעה, אחרי זה גברת עתיצית מפה. אני חוזר להיות בשמחה. ברגע שהלב ייפתח, אני גומר איתך. אני לא משאיר אותך בבית. ועכשיו אדמו"ר הזקן חוזר לפרק חבב. מה הוא אומר? ועל זה נאמר בכל עצב יהיה מותר. זה מה שראינו פרק חבב, שלפעמים באין ברירה, צריך להשתמש בעצבות, חומר חריף, כמו אנטיביוטיקה, אבל במינון הנכון, ובזמנים הגבוהים שרופא קבע לך. אתה לא יכול באמצע היום להתחיל לשתות סירופ כל הזמן, אנטיביוטיקה. אתה תמות. אם אדם יהיה עצוב כל היום, הוא ימות. אדם צריך להיות בשמחה. לעתים מזומנים, כשהוא סובל מטמטום הלב, אין לו ברירה, אז היות שהוא, מי שמעלים ומסתיר על אור קדושת נפש האלוקית, זה הקליפה והסטרה אחה, שזה קליפת נוגה, אז אין לו ברירה, הוא צריך להשתמש בכלי של קליפת נוגה, שזה דאגה ועצבות בענייני שמיים. אוקיי? והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב, כדלקמן, זאת אומרת, בהמשך הפרק, אדמו"ר הזקן יאריך בזה יותר ויותר. עכשיו שימו לב, אדמו"ר הזקן פה מתחיל משהו חדש, ואם אתם תקראו את זה יחד איתי לאט לאט, אתם תראו שזה לכאורה סותר את כל מה שאמרנו. אז ברוך השם, הרבי נעמד על זה, ותכף אני אקרא, ואנחנו נצביע על הקושי, ונגיד מה התירוץ. מה אמרנו עד עכשיו? שעצבות זה קליפת נוגה. ובלית ברירה אני משתמש בה, כדי להוריד את הקליפת נוגה, אוקיי? עכשיו שימו לב להמשך. אומר אדמו"ר הזקן, אך באמת, אז מה עד עכשיו זה לא היה באמת? אז הוא אומר, אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש על רחוקו מאור פני השם והתלבשותה בסתרה אחת נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. הוא אומר, תדע לך, זה שאתה אכפת לך, כן? שאתה עשית עבירות, ו... התחככת מהקדוש ברוך הוא, והתבשת את הנפש בסתרך, זה לא נקרא עצבות. כי העצבות מתי זה? שליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו, אבל מרירות. ולב נשבר, אדרבה, יש בזה חיות בלב להתפעל ולהתממר. שימו לב מה הוא אומר, רק שהיא חיות מבחינת גבורות דקדושה. אז רגע, עד עכשיו אמרת שזה קליפת נוגה, ופתאום אומר לי שזה קדושה. עד עכשיו אדמו"ר הזקן אמר, עצבות זה טוב שבנוגה. פתאום אומר לו, תשמע, קודם כל בוא לא נקרא לזה עצבות, נקרא לזה מרירות. ואתה יודע מה זה? זה קדושה. רק בקדושה יש חסד, ושבורה זה גבורות. אז מה, תחליט, מה, אתה סותר את מה שאמרת קודם? כאילו עד עכשיו זה לא הייתה לי בד אמת? מה שאמרתי לך עד עכשיו זה לא היה באמת, עכשיו באמת, באמת אתה רוצה לדעת? אז זה לא אפשר. הרבי עושה דיוק מאוד מאוד נפלא. הוא אומר, זה תהליך. בהתחלה אדם מתבונן בכל העצות שלמדנו בפרק חפתת ובפרק למד. שזה פרק חפתת עצות מהזוהר הקדוש, ובפרק למד עצת מחכמנו. בגמרא, במשנה. ואז מה יקרה לו? הוא יהיה עצוב. מה הפירוש עצוב? שהוא ירגיש כלום, נמיכה, בלי חיות. אבל מה? אחרי מיד, אם ההתבוננות הייתה כדי בואה, הוא לא נתקע שם. הוא התבונן בפרק חפטט שהוא כזה לא נורמלי, שהוא חתיכת בהמה, והוא גם לא מתאמץ, והוא גם, הוא גם נכשל בכך ובכך, והוא מתבונן, בונן, בונן, כן, פרק חפטט, פרק למד, הוא פתאום מגיע לשבירה כזה, הוא מרגיש, הוא מרגיש כמו בול עץ. ואז זה עדבות. ועל זה אמרנו, לא יחוש. כי היית צריך לבוא את התהליך הזה. אבל אתה תתקע שם. ברגע שהגעת למצב שאתה בול עץ, תתחיל עכשיו להתעורר כדי לצאת מהמצב הזה. ומה הוא? סליחה? הגעת למסקנה שאתה כזה לא נורמלי? אז עכשיו תתחיל להתמרמר. להתמרמר, כי מקודם שימו לב, בפרק חפטט ולמד הוא לא דיבר אתנו על מרירות. הוא אמר תתבונן. מה? שאתה כלום. בפרק חפטט הוא התבונן שאתה יותר גרוע ומשוקץ מכל הבעלי חיים הטמאים וכל הקליפות והסטרה אחר וכל היותר יותר גרוע מבילם. ובפרק למד, מה הוא אומר לך? אתה בכלל לא מתאמץ. לא בסומרה ולא בעשה טוב. אז אתה כלום. אתה כל כך התבוננת שאתה כלום, הגעת למצב, וואו, אני כלום. הגעת לעצבות. הגעת למצב שאתה מרגיש כלום. וזה תהליך חיובי, כי זה הקליפת נוגה ששוברת את הקליפת נוגה. אבל מיד אחר כך, מה אתה עושה? אתה מתחיל להתמרמר. אוקיי, איך הגעתי לזה? אז מה אני צריך לעשות בשביל זה? איך אני משתפר? זה מרירות. ובכן זה תהליך. קודם כל אתה מתבונן בכל העצות שלמדנו בפרק חפטט ולמד, אתה מגיע לעצבות, ואם ההתבוננות הייתה כדי בואה, אתה לא תתעקע שם, אלא מיד אתה תתחיל להתמרמר בליפרה, אתה עוזב את העצבות, ונכנס למרירות. ומרירות זה קדושה. כי העצבות...
מה ההגדרה של מרירות?
תראה, אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה, אני אגיד לך מה פתגם שפעם קראתי בספר. הרבי הקודם אמר, לכאורה מרירות, העצבות זה הבדל מאוד דק, איך אתה יכול לדעת? אז קודם כל אני יכול להגיד לך, הרי הראשון למה הוא עצוב? כי הוא הגיע למסקנה שהוא כלום. זאת אומרת, מפריע לו שהוא כלום. פתאום הודיעו לו, תדע לך, אתה כלומניק. אז פתאום כשהוא מקבל ידיעה שהוא כלומניק, אז מה זה? זה, וואה, אני כלום. אז הישות שלו, זה עצבות. אמרנו מרירות, אתה לא, זה לא שאתה, זה לא שקרה לך, אתה כלום או אתה מישהו. אתה מתמרמר שעזבת את הקדוש ברוך הוא. ובכן שים לב למילים. המרירות, על מה? על רחוקה מאור פני השם. העצבות זה בא מזה שלא השגתי את השלמות שאני חשבתי. אני חשבתי שאני בינוני בעל מדרגה, פתאום הודיעו לי שאני לא כזה בעל מדרגה, יש לי נפש בעמית, כמו שור, והודיעו לי שאני לא מתאמץ, לא בסומרה, אז אני לא בדיוק כזה כמו שחשבתי. וזה שאני הגעתי למסקנה שאני לא בדיוק כזה כמו שחשבתי, זה פגע בי בישות. אז זה עצבות. אבל המרירות היא לא עליי. המרירות על זה שהנפש התחרקה מאור השם. על זה שהלבשתי את הנשמה שלי בתוך הסתרה אחר. זה דבר ראשון. זאת אומרת, עצבות זה נובע מכישלון אישי. והמרירות זה בא מזה שאתה חושב על הקדוש ברוך, לא עליך. אוקיי? ועוד דבר, הרבי הקודם אמר, איך אדם יכול לדעת אם הוא היה בעצבות או במרירות? הוא אמר ככה. כל דבר אתה יכול לבחון אותו לפי התוצאות. לפי התוצאות אתה יכול לדעת מה היה. הוא אומר, אחרי עצבות, אדם הולך לישון. אחרי מרירות, אדם הולך ללמוד. עצבות זה איוש. מרירות זה לא איוש. מרירות זה שאדם פתאום מתעורר, תופס את עצמו בידיים, ומחליט לעשות שינוי. והוא עושה את השינוי. ובכן, אחרי עצבות, אדם לגמרי מיואש, והולך לישון. אחרי מרירות, אדם הולך ללמוד, להתפלל, לתת צדקה, למי? אוקיי, אני לא בסדר, אז בואו נעשה משהו. ובכן, שימו לב, אם האדם יתקע בשלב הראשון של ההתבוננות, בעצבות, הוא יגיע למסקנה שהוא כלום, נמיכות הרוח, עצבות, פה יעצור, אז מה יהיה? הוא אומר, הנה, אם פתאום הודיעו לי שאני כלום, אז אם אני, אם אני כבר כלום, אז יש להיות עוד יותר כלום. ובכן הוא לא נתקע שם, הוא אומר, אוקיי, הגעתי למסקנה שאני כלום, אז אני אעשה משהו בשביל זה. אני אעשה משהו בשביל זה. אני אשתנה. פעם הרב אמר שיעקב, לא יוסף ובנימין, שהם נפגשו אחרי הרבה שנים, אז כתוב בתורה שהם התחבקו, כל אחד הניח את הראש שלו על הצוואר של השני, והם בכו. בכו. מה אומר רש"י שמע בשם חז"ל? שהצוואר הוא רמז לבית המקדש. אז בחלק של יוסף הצדיק בארץ ישראל, שם היה המשכן. ובחלק של בנימין היה שתי הבתי מקדשות. ושלושתם נרחבו. כשהם התחבקו, וכל אחד הניח את הראש שלו על הצוואר של השני, בנימין ראה בחלקו של יוסף את החורבן של המשכן, ויוסף ראה בחלקו של בנימין את החורבן של שתי בתי המקדשות, ובכן הם בכו. הם בכו על חורבן בית המקדש. שואל הרבי, מדוע כל אחד בכה לשני? הרי בחלק של עצמך יש חורבן, אז תבכה על עצמך, שכל אחד יבכה על עצמו. למה פה כל אחד בכה על השני? אז רואים פשוט. כשאתה רואה שהבית המקדש שלך חרוב, אל תבכה. תעשה פעולות כדי לבנות אותו. הדמעות שלך לא יעזרו כלום. טובה פעולה אחת מאלף הנחות, אמר הרב רש"ב. מה זה יעזור שתבכה? קח פטיש, קח לבנים, תתחיל לבנות. על השני, אם דיברת איתו, ניסית, רצית, הוא לא רצה, הדבר היחיד שנשאר לך לעשות זה לבכות. ובכן שימו לב שיוסף ויעקב נפגשים, יוסף מתרגש, עוד פעם נופל על צווארו של אביו ובוכה. יעקב לא זז. למה אומרת הגמרא? כי הוא קרא קריאת שמע. אבל הזוהר אומר שלמה יוסף בכה? עוד פעם בגלל החורבן. והשאלה היא, איך יעקב שראה את החורבן יחד עם יוסף, אתה קורא קריאת שמע, אתה לא בוכה טיפה? אז שימו לב, יוסף הוא היה נשמה כללית, הוא היה כמו נשיא, נשיא הדור, נשמה כללית. ולכן כל נשיא זה ראשי תיבות ניצוצו של יעקב. אבי אומר שיוסף היה כלול בו, ובכן החלק של יוסף היה כלול בתוך יעקב, ובכן יעקב שהוא ראה שיש חורבן בחלקו של יוסף, מה הוא עשה? הוא קרא קריאת שמע. כי כל מי שקורא קריאת שמע בזמנה, כאילו יחיף קורבן, הוא התחיל לבנות בית המקדש. שהוא ראה חורבן, יוסף בכה, יעקב לא התחיל לבכות, הוא התחיל לבנות. אין זמן לבכות. היה פעם אחרי ההסתלקות של הרבי הקודם, חסיד שפרץ בבכי בהתוועדות. של הרבי הקודם. אז הרבי אמר לו, תשמע, כשאתה בוחר, אני אגיד לך מה אתה עושה. כתוב בחז"ל, בגמרא, שיש למעלה לכתבו גניזה מיוחדת, ובתוך הגניזה הזו הוא מכניס כל דמעות שאתה מוריד על אדם כשר, אז הגניזה הזו מתמלה מאותן דמעות. כך כתוב. אז הרב אמר לו, בינתיים, כשאתה בוכה עכשיו, המקסימום שאתה עושה, אתה ממלא איזה גניזה למעלה. אם אתה רוצה שינוי, הזמן הזה שאתה בוכה, זה זמן שאתה מבזבז. בזמן הזה, יכלת לעשות את השליחות. במקום לבכות, שהגימל תמוז, איך תניח תפילין ליהודי? במקום לבכות שמשיח לא הגיע, צא החוצה לקרב אותו. שב תגיד תהילים, תן זקה, תלמד דף גמרא, תלמד מאמר חסידות, לבכות, מה זה הלוך שאתה בוכה? הדמעות שלך לא יעשו שום דבר. המטבע הצדקה שאתה שים בצדקה, זה יקרב את הגאולה. אז זה מה שהוא אומר פה. אחרי שאדם עבד את התהליך של העצבות, אז הוא נכנס למרירות. מה זה מרירות? אוקיי, הגעתי למסקנה שאני לא בסדר, אז אני עכשיו מתרגש מזה, ואני מתחיל לפעול כדי לשנות את המצב. אוקיי? אז שימו לב. ובכן זה לא בכלל קשור לקליפה פה, זה כבר קשור לקדושה. כי אני לא עצוב שאני לא שלם כמו שאני רציתי. אני מתמרמר על זה שעזבתי את הקדוש ברוך הוא. לא על השלמות שלי, על הנפש שלי. אני מתמרמר על הנפש שלי. שלקחתי את הנפש שלי, הקדושה, ושמתי אותה בתוך הקליפה והסתרה. זה מה שכואב לי עכשיו, לא שאני לא האדם השלם. כמו שאנחנו נלמד בפרק ממאה בתניה, זה הפירוש, וירחמיהו, וישוב אל השם, וירחמיהו. אז הוא אומר, מה זה וירחמיהו? כשאתה עושה תשובה, אל תבקש חכמים על עצמך. תבקש חכמים על הניצוץ אלוקות, על הנשמה שלך. שהיא החלק אלוקה שבקרבך, וכשאתה עושה עבירות, אתה מוריד את הנשמה שלך לתוך החלות הסתחך והתאומה. אתה מוריד את השכינה לתוך הגלות. זה מה שצריך שיחב לך. לא, כואב לי למה? כי אני לא חסיד כמו שרציתי להיות. אז לא אכפת לך באמת בקדוש ברוך הוא. אכפת לך מעצמך, שאתה לא צדיק. אוקיי? אז נמשיך הלאה. אז עכשיו אומר אדמור הזקן, והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושה, כדי להמתיק את הדינים, שהם בחינת נפש הבאמית ויצר הרע, ששולט לך לשלום על האדם, כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. כן? אז ממילא, כשאתה מרגיש שאתה מותקף מהנפש הבאמית, תתבונן, תגיע לעצבות, על ידי העצבות במילי דשמי, הקליפת נוגה, משפיל קליפת נוגה, זה פותח את הלב, ואז מה אתה מתחיל לעשות? להתמרמע. השלב ב', כדי לעשות שינוי. העצבות במילי דשמי, זה קליפת נוגה, המרירות זה שייך לקדושה. עכשיו הוא אומר, ולכן אמור עזה לעולם ירגיז יצר טוב, האדם יצר טוב ויצר הרע, אז מה הפירוש בכל עת? לא כל היום תהיה ככה, כי אמרנו זה כמו אנטיביוטיקה, השאר היום צריך להיות בשמחה. אז הוא אומר, לא הכוונה כל הזמן, אלא בכל עת שרואה בנפשו, שצריך לכך, שיעשה את זה. אם אתה מרגיש שהנפש הבאמית מתחיל להשתלט עליך ולסתום לך את הלב, אז תעשה את כל ההתבוננות של פרק חפת ופרק למד, תגיע לעצבות ואז תגלוש למרירות. אך שעת הכושר, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם, היא בשעה שהוא עצב בלב אחי. שאתה פתאום עצוב בלי שום, כן, בלב אחי, ממילא דעלמה או כך, בלי שום סיבה. למה זה הכי טוב? שימו לב. אם אדם, אני אגיד לכם שתי פירושים, פירוש פשוט ופירוש מאוד מאוד נפלא, שהרב יואל כאן כותב על סמך מה שקרה עם הרבה. למה באמת אני עכשיו עצוב בעניינים של העולם הזה? או סתם ככה, קמתי עצוב. למה זה הזמן הכי טוב להתבונן בדברים שיגרמו לי להיות עצוב בענייני שמיים, ואז במרירות? ואז מה הוא כותב? הוא בזה התפטר מהעצבות שממלא דעלמה. למה התפטר? אז הסבר ראשון פשוט. תאר לעצמך שאתה עצוב בגלל משהו שקרה לך. אבל פתאום אתה מקבל בשורה שמשהו הרבה יותר חמור קרה. ואתה מתחיל עכשיו להתעצב על מה? על הדבר השני החמור ביותר שקרה. אז הדבר השני, הראשון שעליו היית עצוב, זה גרוע מצווה, על זה הייתי עצוב. כן, עכשיו יש לי באמת בעיה. לא יודע איך להסביר לכם את זה. אתן לכם דוגמה. אשתי עובדת עם גננת שיש להם, לא משנה. היא מכירה אישה שיש להם ילדה מאוד מוגבלת, אבל בצורה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אז פעם התלוננה, כן, וכאן היא מכונית. אז החברה אמרה לה, היא רצה קצת לאפס אותה, אז היא אמרה, בוא נעשה ככה. אני אתן לך, אני אקח את הבעיות שלך, ואני אתן לך את הילדה שלי. מה היא רצתה להגיד לה בזה? זה לא בעיות שיש לך, תירגע. זה קייטנה. אז יש בעיות, אבל מול בעיות הרבה יותר גדולות, אתה פתאום תופס שהבעיות הקטנות הן לא בפרופורציה, אז זה לא בעיות באמת. אותו דבר. אתה בכית כי אין לך כך וכך, אתה היית עצוב בענייני עולם הזה, שאתה מתחיל להתבונן עד כמה כל העניינים של פרק חפת למד, ואתה מתחיל להרגיש עד כמה אתה רחוק מהשם, אז פתאום אתה אומר, זה באמת, על זה באמת ראוי להיות עצוב. ואז אתה מבין שהעצבות שהיה לך מענייני גשמיים, זה היה טיפשי מבחינתך. ובכן אתה מתפטר מזה. כי הבעיות הגדולות עושות את הבעיות הקטנות שהן לא בעיות. זה הפירוש הפשוט. אבל הפירוש השני הוא הרבה יותר עמוק. פעם הגיע לרב יהודי שהיה מאוד מאוד עשיר ונפל מנכסיו והיה במצוקה כלכלית נוראית. הוא הגיע לרב ואומרים שהרב דיבר איתו ביחידות המון המון זמן והוא הסביר לו מה זה בעל חוב כלפי השם. יש אחד שהוא בעל חוב לבנקים, יש אחד שהוא בעל חוב לקדוש ברוך הוא. והרבא כל כך דיבר איתו על זה, שזה נגע לו בלב, והוא תפס שכמה שהוא חייב לבנקים, הוא הרבה יותר חייב לקדוש ברוך הוא. והוא תפס שזה הרבה יותר חמור, והוא באמת הוא בכה על זה. אז היות שהוא התבונן שהוא בעל חוב כלפי השם, וזה נגע לו ללב, והוא באמת התמרמר ובכה על כך, הוא החליף את החוב שלו כלפי הבנקים, היות שהוא הרגיש בעל חוב כלפי השם, זה, הוא היה נגזר עליו שהוא צריך להיות בעל חוב. אז היות שנגזר עליו שהוא צריך להיות בעל חוב, הוא נהיה בעל חוב לבנקים. בזה שהוא התבונן שהוא בעל חוב כלפי השם, הוא החליף את הגזרה להיות בעל חוב מול הבנקים, והוא החליף את זה לבעל חוב ברוחניס. הרב אמר את זה פעם, אדם לא עלינו נגזר עליו שלא יהיו לו ילדים, בזה שהוא מתבונן שאין לו ילדים ברוחניס, הכוונה למרות שהוא מתבונן בגדולת השם, הוא לא מוליד אבא ואמא, אם באמת זה יגע לו באמת, אז הוא יתבונן שהוא עקר ברוחניות, הוא מתפטר מהגזרה להיות עקר בגשמיות. הוא מחליף את זה. אתה יכול להעביר, כמו שכתוב בתורה אור, שמה? מה זה תרדות פרנסה? שהאדם הראש שלו עובד באלף כמה, אני יודע ששק, איך אני אעשה, איך אני אעשה, איך אני אעשה, ובאמצע הלילה הוא חושב על הצ'קים על הבנקים, מה? אומר הרב, אתה יכול לפתור את זה, איך? שילך הראש אלף כמה, שתוספות המכה, רשי המכה. כתוב שם הבא, אם אתה תהיה תרות בלימוד התורה, התרדה שלך בלימוד התורה פותר אותך מלהיות תרות בעניין למה זה. אז אם נגזר עליך להיות עצוב בעניין עולם הזה, כי אין לך כסף בבנק, בזה שבמקום להיות עצוב בעניין למה זה. אתה עצוב מזה שאתה רחוק מהשם, אז, ובאמת אתה עצוב מזה, אז אתה מתפטר מלהיות עצוב על ענייני שמיים, אז הפרנסה שלך תחזור. לא יהיה לך סיבות להיות עצוב בענייני שמיים. זה הפירוש בזה יתפטר, כי אתה מחליף את זה. כן? אז בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא.
שנה הבאה.
שנה הבאה, תשעינה, הנה, היי, וואו, וואו, וואו. מישהו אמר לי, ראשי תיבות, תהיה שנת עלה והצלח.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.